שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 474 של רוורסים פלטפורמה. היום אנחנו בתשיעי ביולי 2024. היי אורי.
אהלן אהלן, נעים להיות פה, יש מזגן.
יש מזגן, וברוך הבא, שי דוידסון.
שלום, נעים מאוד.
איזה כיף שאתה איתנו. שי מחברת למונייד הולך לדבר איתנו על פרויקט מעניין שהוא עבד עליו, שנקרא יוניקליינט.
נכון.
ואיך הוא נולד, מה עושים איתו, ולמי זה עלול להתאים, או למי הגישות האלה עלולות להתאים. אז זהו, אנחנו היום בעולם הפרונטנד ועולם התשתיות של הפרונטנד. שי, אני אתכבד ואגיד שפעם הצגתי אצלנו בכנס והייתה לך הרצאה קסומה מעניינת שזכתה להמון פופולריות, אז תודה על זה. ומי שלא ראה, מוזמנים לחפש אותה ביוטיוב שלנו. תזכיר לי את השם.
יש שתיים, יש הנה גלקסי פאר פאר אווי והבורד גיימס פרונטנד ג'וי רייד, על פיתוח משחקי קופסה באמצעות טכנולוגיות ווב.
יפה.
זוכר באיזה שנים שיקל על אנשים לחפש?
2019 ו-2021.
רק אומר כמה שנים אנחנו עושים את הכנסים האלה.
אז לגמרי, לגמרי הרצאות, אני ממש זוכר שהייתי, לפחות בזאת עם הגלקסיות, והיה ממש כיף. אז מומלץ, לכו תצפו. אבל עכשיו, שנייה לפני זה, בואו תאזינו לשי. אז שי, כמה מילים עליך?
אני בן 39, בתעשייה כבר 15 שנה, התחלתי בתור מפתח משחקים חובב, אחר כך פיתחתי משחקי פלש בצורה מקצועית, אחר כך גויסתי כפול סטק באי-ביי, במעבר לפייפל ניהלתי צוות מובייל, iOS, גם קצת ווב, וב-2019 עברתי ללמונייד, שם גם הייתי מפתח פול סטק, ניהלתי צוות, קודמתי לפרינסיפל אנג'יניר, והובלתי את הגילדה של הפרונט-אנד בשנתיים וחצי האחרונות, והיום אני כבר לא מוביל את הגילדה, אבל עדיין מעורב בתהליכי פרונט-אנד, ותהליכי מנטורינג, למידה, פרויקטים וארכיטקטורה.
פרונט-אנד זה ווב, מובייל, הכל?
ווב. או בעיקר, יש לנו גם צוותי מובייל בנפרד, שנדבר עליהם עוד מעט.
מעולה, תודה. אז למונייד, אני בטוח שהרבה מכירים, אבל למי שלא, מה עושים שם?
למונייד חברת אינשורטק שהוקמה ב-2016, רוב ה-R&D נמצא בתל אביב באמסטרדם, ואנחנו משווקים מוצרי ביטוח משלל סוגים, דירה, חיות מחמד, חיים, רכב, בארצות הברית ובאירופה, ובעיקר רוב החוויה שלנו היא consumer facing, כלומר, איך אנחנו לוקחים את ההליך קניית הביטוח, שתמיד נשמע משעמם ומורכב, אנחנו מנגישים אותו, הופכים אותו למגניב ורוד ולבן ועם מלא אנימציות ו-accessibility למשתמשים שקונים ביטוח.
כלומר, לא וובי? תחשבו על חדי קרן או דברים קסומים כאלה.
משהו כזה. כלומר, אתה קונה ביטוח לכלב שלך, פתאום קופץ לך כלב ותוך אינפוט ומסבירים לך בצורה ממש טובה מה שאתה קונה.
יפה. זאת אומרת, אז חוויית המשתמש היא משמעותית. אולי אפילו קריטית להצלחת המוצר.
כן. ועד לאחרונה, בעצם רוב החוויה שלנו הייתה לא רק דרך הווב, אלא גם דרך המובייל, לנו שני מוצרים שהם דרכם המשתמשים יכלו לקנות ביטוח וגם להגיש תביעות, אבל הם היו שונים במהות שלהם. היית נכנס דרך הווב, היית רואה פלו מסוג אחד, היית נכנס דרך המובייל, היית רואה פלו מסוג אחר, שאולם במהות בסוף של דבר היית יכול לקנות פוליסת ביטוח, אבל הם היו נראים שונה, הסטק שלהם היה שונה, יש לנו סטק גם iOS-י, גם סטק אנדרואיד וגם סטק ווב-י, וגם הוא דורש קצת עבודת פרודקט יותר נרחבת, כי כל פרודקט מנג'ר צריך לחשוב אחרי שלוש פעמים, איך הוא בונה את הפלואו הזה, תוסיף לזה עיצוב, זה נהיה קצת מורכב.
לפעמים זה לא אותו פרודקט מנג'ר.
בדרך כלל זה אותו פרודקט מנג'ר, אבל בגלל שהפרדיגמת פיתוח וגם הפרדיגמת עיצוב והדיזיין סיסטם גם היו מאוד שונות, אז בעצם אתה משיק מוצר חדש, אתה צריך לפתח אותו שלוש פעמים. וזה די מורכב ויוצר גם חוויות לא קונסיסטנטיות. למשל, פתאום מצורך של השקה בזמן, אנחנו מחליטים לא להשיק חלק מהמוצר בווב או במובייל. למשל, אפילו עד היום, תביעה אפשר להגיש רק דרך אפליקציה מובייל, לא דרך הווב, מהסיבות האלה בדיוק.
כן, האמת היא שאני זוכר זאת מימי, גם פעם פיתחתי כמה אפליקציות במובייל, בימים האלה, היינו בוחרים את אחת הפלטפורמות להתחיל בהם, נגיד בוחרים באנדרואיד או בוחרים ב-iOS קודם, ורצים אליה, חצי שנה, לפעמים שנה, עד שמרגישים מספיק טוב, ואז בונים לפלטפורמה השנייה.
נכון, וגם ברגע שגם כשאתה מרגיש מוכן לבנות לפלטפורמה השנייה, זה תהליך, ולא תמיד הכל הוא סטרימליינד ופשוט כמו לפתח לווב, או לא תמיד הכל מהיר ונחמד כמו ב-iOS או באנדרואיד.
אני חושב אבל שכשאתה מפתח בין אנדרואיד לאייפון, זה, או ל-iOS, זה לא כזאת בעיה, כי בן אדם יש לו את אחת הפרקות, הוא either or, אבל ווב וכאילו
משתמש, יש לו
פעם אני משתמש מהמחשב, פעם אני משתמש מהטלפון, ואני רואה שתי חוויות שונות לגמרי, או בכלל סט פיצ'רים אחר לגמרי, זה כבר בעיה.
נכון.
כן. אוקיי, אז הבעיה ברורה. אוקיי, זאת אומרת, זה בעיה של קונסיסטנטיות בפני המשתמש, ואני מתאר עצמי שזה גם גורר לא מעט חוב טכני פנימי, חוב מוצרי פנימי.
בדיוק.
וזה בעיה שאני בטוח שהרבה חברות שהן consumer facing, הן מתמודדות איתן. אוקיי, אז איך טיפלתם? מה, היה איזשהו אירוע משמעותי ששינה את הגישה לשם?
אני חושב שלאורך תקופה, מאז שהצטרפתי ללמונה ב-2019, תמיד ניסיתי לאתגר את הגישה הזאת של למה אנחנו צריכים בעצם חוויה שונה. ושנה שעברה במאי, עשינו אקתון בחברה, ועשינו ניסוי. הייתי בצוות שבעצם ניסה לקחת את החוויה המוביילית שלנו, ולפתח אותה רק באמצעות טכנולוגיית ווב. סיימנו את זה, נתתי את זה
לאחד פעם. טכנולוגיית ווב, כלומר ווב-ויו, ריאקט.
טייפסקריפט, ריאקט, CSS בלבד, בלי איוניק, בלי ריאקט נייטיב, לא טכנולוגיות קרוס פלטפורם מוכרות, אלא ווב בלבד.
פשוט ווב-ויו.
ווב-ויו בלבד, כן.
בתוך אפליקציה.
בדיוק. ונתתי לפאונדר של החברה, לשי וינינגר, אם אתם מכירים, לשחק איתה, והוא מאוד מאתגר תמיד עיצוב וחוויית משתמש, והוא שם לב כל פרט קטן, ווואלה, הוא לא שם להבדל, מבחינתו זה הייתה חוויית נייטיב. וככה בעצם התחלנו להתניע את הפרויקט הזה, אמרנו, אוקיי, אנחנו הגענו לאיזשהו מצ'ורתי, יש לנו 4 פרודקט ליינס בחוץ כבר שנים, איך אנחנו עכשיו מאפשרים לעצמנו להשיק מוצרים ולתמוך במוצרים בצורה הרבה יותר מהירה, בלי לתמוך ב3 סטייקים שונים.
דרך אגב, אני חייב להגיד, הערת אגב, המצ'יוריטי היא לא רק שלכם, זאת אומרת, בעבר, גם הדיווייסים עצמם לא היו מספיק מצ'יור כדי לספק, אז זו חוויה, זאת אומרת, אני זוכר שאני ניסיתי לייצר איזשהו ווב ויום טכנולוגיות ווב, היה ג'יטר, היו כל מיני אפקטים מאוד לא נעימים, שפשוט באיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, זה לא יעבור קהל, זאת אומרת, הטכנולוגיות לא בוגרות, הן לא מוכנות לזה עדיין, וזה קריאה תחת לנסות לעשות את זה שיהיו מוכנות, אז פשוט הולכים על נייטיב. אז הבגרות הזו היא קיימת גם מבחינת הפלטפורמות, זאת אומרת גם מבחינתכם כמובן, אבל אני גם אומר, יכול להיות שזה משהו שלפני 5 או 7 שנים, לא הייתם יכולים לעשות טכנולוגית.
אני מסכים לחלוטין, ואני חושב שדווקא הקדמה הכי גדולה קרתה דווקא בתחום, שאולי שמה הכי זוטרי, אבל זה CSS. כאילו גם כשדיברו על טכנולוגיות ווב וקרוס פלטפורם בעבר, אז תמיד דיברו על ריאקט נייטיב, ויש את המאמר המוכר והידוע לשמצה של Airbnb מ-2018, איך שהם נשרפו על ריאקט נייטיב, ואנשים חושבים אולי על פון גאפ מלפני 10 שנים, ותמיד שחושבים על חוויות ווב בתוך מובייל, מדמיינים את הסופטוור קיבורד קופץ, והאדר, ושום דבר, והסקרול מסתבך. היום עם CSS מודרני, הדברים האלה לא קורים יותר, יש ממש פרופרטיז ופיצ'רים בתוך CSS שאומרים, אנחנו יודעים שאתם רוצים להיות בתוך מובייל סקרין, איך אנחנו מאפשרים לכם לייצר חוויה שמרגישה נייטיבית, ואם זה בתמיכה בגדלי מסך שונים, ואם זה באנימציות, וגם בכל מיני ספריות, כמו פריימר מושן שמאפשרים לייצר אנימציות שמרגישות הרבה יותר נייטיביות וטבעיות, למשל.
כן, אז אתגרת את הגישה הזאת, ואמרת, זה לא חייב להיות ככה, עשית איזשהו פרוטוטייפ, שי הסתכל על זה, היה בסדר.
הוא לא יודע בכלל שזה חוויית ווב, וזה מרגיש כמו נייטיב. בואו נעשה לי קופייט, וננסה לקחת הפרויקט הזה קדימה, ונרים פלטפורמה, שתאפשר לנו לבנות מוצרים על גביה, בעצם בסטק טכנולוגי אחד, שהוא ווב לחלוטין, לא ריאקט נייטיב, כי בריאקט נייטיב, עדיין צריך לתמוך בשני סטקים שונים, כי הפרדיגמת פיתוח בריאקט נייטיב, למשל היא אוקיי, הנה האפליקציה של React Native, אמנם אנחנו מפיקים ארטיפקטים עבור iOS ואנדרואיד, אבל לא עבור ווב. ואמרנו, אנחנו רוצים לאתגר גם את זה, אנחנו רוצים שיהיה לנו פשוט סטק אחד, TypeScript, React,
ונגיד ה-CSS. כן, React Native אולי מגשר על הפערים בין אייפון לאנדרואיד, אבל הוא לא מגשר על הפערים בין מובייל לווב.
בדיוק.
כן. אוקיי, אז מה כאילו, פשוט קמת בבוקר ואמרת, אוקיי, עכשיו יש לי תפקיד חדש בחברה, זה מה שאני עושה?
אז אני לא בהכרח הייתי חלק מהצוות הזה שפיתח את הפלטפורמה, אבל הפרדיגמת פיתוח הייתה כזאת, אנחנו אומרים, אנחנו סטק וובי לחלוטין, וכמובן התחלנו לעשות מחקר קודם כל, האם יש איזשהו אולי פריימורק שיעזור לנו לפתח את זה, ובעצם תומך בכל האפשרויות, כי אנחנו עדיין רצינו לשמר את אפליקציות מוביל שלנו, יש לנו אפליקציות מוביל עם הרבה פיצ'רים, ועכשיו לשכתב את כולם עם הסטק החדש, okay. זה תהליך ארוך, זה יכול לקחת, הערכנו את זה כשנתיים אפילו, זה מוגזם. Okay. אז אמרנו, אוקיי, זה פרויקט שהוא לא יכול להיות גרינפילד, שזה משהו שהוא מאוד חשוב, כי אם היינו עושים גרינפילד, אולי היינו בוחרים טכנולוגיה אחרת לגמרי, ואנחנו צריכים שבעצם יהיה לנו איזשהו ווב ויו בתוך האפליקציה, שיכול לטעון את הפלטפורמה החדשה הזאת, והיא תרגיש נייטיבית.
כן, לעשות את זה גרג'ואלי, זאת אומרת, להתחיל להחליף מסכים אחד אחד, לא את כל האפליקציה במכה.
בדיוק.
כן. אוקיי, אז בוא רגע נחזור אחורה. אמרת שיש כמה תכונות חדשות ב-CSS שבעצם מאפשרות את השינוי הזה. אולי נדבר על כמה מהם. מה עם הדברים האלה?
אחלה. אז קודם כל יש units, ש-CSS units זה בעצם מאפשר לנו לדגום, למשל 100% מגודל המסך או 100% מרוחב המסך. יש units חדשים שמאפשרים לנו להתחשב ב... פרמטרים של המסך עם עדר מסוים, עם סקורבור מסוים, דברים שמתאימים עם סופטור קיבורד למשל, דברים שלא היו אפשרים עד היום באפליקציות מובייל, סליחה, בחוויות ווב שרצות בתוך טלפון, אז יש אפשרות לדגום את הדברים האלה ובעצם להגיב לשינויים בגודל של המסך בצורה הרבה יותר טובה, זה הדבר אחד.
זאת אומרת, נגיד יוניס, אתה מתכוון לפיקסל, פוינטס, אחוזים, אבל עכשיו יש קצת יותר מזה, איך קוראים להם?
בדיוק, אני לא זוכר בדיוק את השם שלהם, עד עכשיו היה 100 VW, שלמשל זה 100% מגודל המסך, אבל יש עכשיו 100 IVW, אם אני לא טועה, כנראה שאני מדלבב, אני לא זוכר את זה היטב, אבל בעצם הוא מאפשר לדגום חלקים אחרים בתוך המסך, שהם יותר מתאימים לגודל של מסך מובייל למשל.
כן, הבנתי, וזה עובד קרוס דיווייס.
זה עובד קרוס דיווייס, כן, ואם אתה נכנס ל-Can I Use, אתה רואה שכל הדפדפנים תומכים בזה. כלומר, ה-Backwards Compatibility מאוד מאוד חשוב פה מבחינת הדפדפנים, כי כאמור אנחנו לא רק רוצים לתמוך ב-Web View בתוך מובייל, אנחנו רוצים גם לתמוך בחוויית מובייל ווב ו-Web Desktop רגילה, אז לכן אנחנו חייבים גם לתמוך בכל הדפדפנים. אז גם אם יש פיצ'ר חדש של CSS, אנחנו חייבים לוודא שהוא נתמך בכל הדפדפנים המודרניים.
כן, ומי שלא יש פרונטנד, סליחה אורי, מי שלא יש פרונטנד, Can I Use, זה אתר מאוד מאוד שימושי, שמראה איזה פיצ'רים נתמכים באיזה פלטפורמות, כולל דפדפנים, אז אפשר לדעת עד כמה בטוח הפיצ'ר הזה.
והשאלה שלי לא רק דפדפנים, אלא גם הוורסיה של המכשיר.
נכון, שזה נקודה מאוד טובה, כי בעבר, במיוחד סביב גדל המסך, מספיק ש-iOS שדרגו מ-iOS 7 ל-8, אז פתאום יש פיצ'רים חדשים סביב המקלדת, או אולי הם שינו קצת את העדר בשלושה פיקסלים, ופתאום הכל נשבר, ולכן ה-CSS properties האלה, ה-CSS unit שדיברנו עליהם, הם יודעים להתעדכן באגנוסטים לגרסת ה-iOS שאתה משתמש בה, כל עוד המערכת הפעלה יודעת להגדיר אותם היטב.
כן, אז אתם עושים את האבסטרקציה הנכונה, אם תשתמש ביוניטים האלה בצורה קונסיסטנטית, אז אתה אמור להיות מגובה.
כן, בדיוק.
אוקיי, אז יוניט זה דוגמה אחת, יש עוד כמה דוגמאות?
יש עוד כמה דוגמאות, שהן לא בהכרח מעולמות ה-CSS הקלאסיים, אבל אנחנו משתמשים בספרייה בשם Framer Motion, שהיא עושה אבסטרקציה לאנימציות מאוד מורכבות, שמרגישות מאוד נייטיביות, ואנחנו עכשיו גם מתחילים לחקור את העולם של View Transitions, שזה בכלל Cutting Edge, ש-View Transitions מאפשרים לעשות בעצם Rasterization לחלק מהדום, ואז להגיד, אני טוען את המסך הבא, בוא תנסה לעשות לי Transition שמרגיש כמו Native Transitions, למשל שהיו לנו לפני אפילו 10 שנים, ואז
נראה לי שדרוש פה קצת תרגום, אז Rasterization זה בעצם לקחת סוג של צילום מסך, ולהראות את הדום כתמונה,
אני אתן שנייה דוגמה על יותר מפורטת. נגיד אני עובר, רוצה לעבור בין עמוד אחד, עמוד HTML אחד, לעמוד שני. היום בווב אני לא יכול, כלומר המסך נהיה לבן לרגע, ואז אני טוען אותו.
כן, אתה רוצה לצייר איזושהי אנימציה של מעבר.
בדיוק, כמו שכל אפליקציות iOS או Android היו מאפשרות לנו אפילו לפני 15 שנים.
סלייד כזה.
בדיוק. היום View Transitions מאפשרים לקחת מסך, להגיד אני יוצר סנאפשוט שלו, לשים אותו על אדום, על הדבדפן, ולהריץ עליו CSS animations רגיל שאנחנו מכירים כבר 10 שנים.
כן, ולסיפור הזה אתה קורא rasterization. כן. לקחת סנאפשוט, ואז להזיז אותה, לעשות לו סלייד ימינה, שמאלה, ולחשוף את המסך הבא.
נכון, ו-view transitions היום נתמכים כבר בחרום, וזה פשוט כמה CSS properties ששמים על אלמנט, וזה פשוט עובד magically.
כן. כן, לגמרי. אז אני בטוח שכל מי שנגיד משתמש iOS מכיר את זה, את החוויה הזאת, וברגע שנכנסים להגיד לאיזשהו תפריט ורוצים לחזור, אז יש איזשהו סלייד כזה הצידה, וזה יהיה מוזר לא לראות את זה בתוך האפליקציה.
נכון.
ולכן זה חשוב.
כן.
אוקיי, אז אתה אומר, התחלתם איזשהו שלב של מחקר, של לראות מה בכלל אפשר לעשות אחרי ה-POC הראשוני הזה. נתקלתם באיזשהם showstoppers, גיליתם משהו שאולי ככה...
כמו שאמרתי, כן. כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שהאספקט של האם זה גרינפילד או לא היה מאוד מהותי עבורנו, כי אם היינו בוחרים פרויקט גרינפילד, כלומר לשכתב את כל האפליקציה מחדש, אז זה כנראה היה שואוסטופר מבחינת זמנים. זה היה מאוד מקל על הפיתוח שלנו, כי היינו בוחרים פרויקט כמו קפסיטור של חברה בשם איוניק, שהוא פרויקט אופן סורס, שאומר אנחנו מנגישים עבורכם את כל היכולות שאתם רוצים לחבר בין ה-WebView שלכם לבין האפליקציה. למשל, אני רוצה לפתוח Apple Pay, אז אני יכול לעשות קריאה דרך האפליקציה ב-Web שלי, קורה משהו בפנים, באמצעות פוסט מסאג', איזשהו איבנט שה-Web מלך בו, ואז אנחנו יודעים להגיד לאפליקציה, תפתחי Apple Pay, או אולי תפתחו את האקסלרומטר, או אולי תפתחו פוטו קולקשן. בינתן שלא בחרנו בסוף להשתמש בפרימוורק שכזה, אנחנו צריכים לממש את הבריג' הזה בעצמנו. כן, בתוך האפליקציה.
ולא בחרתם על מנת שתוכלו בקלות להיכנס לאפליקציה הקיימת.
בדיוק, כן. כן.
אוקיי, כי בדרך כלל פרמורקים יש להם כל מיני הנחות מוצא, יש להם כל מיני דרישות, והרבה פעמים קשה לספק אותם בתוך אפליקציה שכבר חיה.
נכון.
אוקיי, אז עשיתם את זה, ואז פשוט התחלתם להחליף מסכים בתוך האפליקציה, כלומר, מה היה המיילסטון הראשון?
קודם כל התחלנו, הרמנו איזשהו מונו ריפו אחד גדול, שהיה בו דיזיין סיסטם חדש, והייתה פה פלטפורמה חדשה, והעברנו את המנגנון צ'אט שלנו פנימה, בעצם כדי לכתוב את כל החוויות סביב איזשהו מנגנון צ'אט קיים, והתחלנו בעצם לממש קומפוננטות, ולממש את האינטגרציה בין המובייל לווב. בנינו צוות שמורכב גם ממפתחי פרונט-אנד מאוד חזקים, וגם ממפתחי מובייל שעזרנו לבנות את הבריג' הזה, בתוך אנדרואיד ובתוך iOS בנפרד.
כן, אז בוא באמת נדבר על הצד האנושי יותר. אז כמה אנשים עבדו על הפרויקט הזה?
מפתחי פרונט-אנד עבדו בהתחלה בשלב ההקמה הראשוני כ3 אנשים, ועוד מפתח מובייל אחד מכל סוג.
ואוקיי, ואותם מפתחי מובייל, סליחה לשאלה, לא הרגישו קצת מאוימים? כלומר, לא מרגישים כאילו אתה מזיז להם את הגבינה, סלש לוקח להם את העבודה?
האמת שזו שאלה מעולה, היה חשש מאוד גדול סביב זה, כלומר, איך אנשים יקבלו את זה, ואפילו עשינו שיחה, שמנו את כולם בחדר ועשינו שיחה סביב הדבר הזה, כי זה ברור שזה יעלה חששות. עדיין יש לנו צורך מפתחי מובייל בחברה בלי שום קשר לפרויקט הזה. אנחנו עדיין תומכים בהרבה פלואים של מובייל, יש עדיין פיצ'רים שאנחנו רוצים לתמוך בהם, שנתמכים רק natively ב-iOS ובאנדרואיד, ומן הסתם אנחנו רוצים לשמר את הצוות הזה. למרבה ההפתעה, הרבה מפתחי מובייל רצו לעשות טרנזישן לפיתוח פרונט-אנד. כלומר, יש לנו היום שני מפתחי מובייל שהיו מפתחי iOS, והיום הם עוזרים בפיתוח הפלטפורמה כמפתחי פרונט-אנד לכל דבר.
יש גם איזשהו פיצ'ר כזה של מפתחים, שהם לא אוהבים לעבוד קשה. מה בעצם הצעת? הצעת להם לעשות פחות עבודה. לא לעשות את העבודה עוד פעם ועוד פעם.
זה נקודה טובה.
זה נכון שכל אחד מהם היה צריך פעם אחת לממש את אותו פיצ'ר בפלטפורמה שלו, אבל בסוף היה להם, הם עשו הרבה עבודה שלא מקדמת את המוצר, היא פשוט...
אני לא יודע אם להגיד שהיא לא קדמת המוצר זה מדויק, כי בסוף הדבר, כן השקענו מאוד בתור למונייד בליטוש החוויה גם במובייל וגם בווב, ונכון זה עלה הרבה זמן של כוח אדם וכאמור לא רק פיתוח, פרודקט מנג'רים צריכים להגדיר את זה היטב, מעצבים צריכים לעצב את הקומפונטות מחדש עבור כל הפלטפורמות, אני חושב שדווקא הם סמכו בדיעבד מאספקט, מאיזשהו כיוון אחר, ואני הולך להגיד אולי משהו שנוי במחלוקת בתור מישהו שגם היה פול סטקר ווב בתקופה ארוכה וגם ניהל צוותי מובייל בתקופה ארוכה, זה שפיתוח ווב בעיניי הוא הרבה יותר כיף, הרבה יותר מהיר, אתה חווה אותו, אתה חווה את הפידבק בצורה הרבה יותר מהירה, ופתאום כאילו לפתח היום עמוד בריאקט זה הרבה יותר פשוט מלפתח אותו בסוויפט UI, להשיג את אותו התוצאה, ואני חושב שאנשים התאהבו פשוט בטכנולוגיה פתאום. ורואים את זה.
כי הפידבק לופ.
הפידבק לופ הוא קצר, וזה פשוט, לפתח את אותו דבר ב-iOS, לוקח פי שלוש זמן מאשר לפתח אותו בווייב, אם לא יותר.
כן, הטכנולוגיה יותר קלה, הפידבק לופ יותר קצר, ואם בעבר החיסרון המשמעותי היה חוויית משתמש נחותה, אז היום זה כבר לא חיסרון. זאת אומרת, היום אפשר להגיע לאותה חוויית משתמש.
כן.
רגע, יש גם את העניין של, כשאני מפתח ווב ויו, אני לא צריך לעבור עכשיו דרך האישורים של אפל או של כאילו של גרסת,
אז זה נקודה טכנית מעניינת, אנחנו דרך הברידג' שלנו בעצם כל פעם שאנחנו רוצים לקבל פרמישן אנחנו עושים את זה דרך הברידג', כלומר אנחנו מקפיצים את זה דרך האפליקציה בעצם ולא דרך הוויב.
כן, מה שפלטפורמות שונות עושות את זה, כלומר היוניק שהזכרת ואחרות, הם עושות את זה, אז אתם עושים את זה בעצמכם. אבל נראה לי שמה שאורי אולי התכוונת, זה נגיד אם אתה רוצה להוציא גרסה חדשה, אתה רוצה להתקן מסך, אז האם עדיין צריך לעבור דרך האפ סטורס?
לא, אנחנו לא צריכים להתקן דרך האפ סטורס.
זה מקדם אותך או מקצר לך הרבה את הפידבק לופ לדאטה בסקייל, זאת אומרת, רוצה לדעת אם הפיצ'ר שלך, אם העדכון שלך עובד, ועובד טוב בסקייל, זה מיידי.
נכון, ולפעמים, חלק מהארכיטקטורה של האפליקציות מובייל היום, בוא נעשה דיזיין למערכות, שהם יהיו סרבר דריבן, למה? כי אם אני רוצה לשנות שדה טקסט, אז אני אקבל אותו מהשרת, ולא דרך אפליקציה, כי אולי ייקח לי שלושה ימים, עד שאני צריך לשחרר את התיקון הזה. והיום בעולם הזה של יוניקליינט, אנחנו עושים דיפלוי תוך 5 דקות, התיקון עולה. ואין לנו את הבעיה הזאת יותר.
אבל אני מניח שגם יש איזשהו קשיים. זאת אומרת, כל פעם ה-Web V פונה לסרבר וטוען מחדש?
אז בגלל שהאופי של האפליקציות שלנו מאוד דינמי, אז האפליקציה Uniclient הוא single page application, והוא מביא מידע, כמעט ואין צורך בקשינג במקרה הזה. כלומר, ל-HTML שאני מביא כן, אבל לדאטה עצמו לא.
הבנתי, אוקיי, זאת אומרת, קל לכם מאוד, זאת אומרת, אלא אם כן אתם רוצים נגיד להחליף מסך חדש, שלפני זה היה נייטיב ועכשיו אתם רוצים שהוא יהיה ווי, אז קל לכם מאוד לעדכן גרסאות וזה גם יתרון מדהים.
נכון.
גם כל הנושא, עוד פעם אני, מבין שלושתנו אני הכי דביל פה בפרונט אנד.
הוא עולה בעיצוב, מעצב על.
כן, אבל פיצ'ר פלגס, גם יותר נוח בצורה הזאת, נכון? אתה רוצה לעשות gradual rollout, לפתוח ל-X יוזרים.
כן, כי גם אנחנו, ספציפית עם feature flags, אנחנו גם תומכים בהם באפליקציה, ולפני Uniclient בצורה מאוד נרחבת, כלומר, זה מספיק שאנחנו משנים flag, ואז אנחנו יודעים לטעון את זה בצורה, גם באפליקציות.
אוקיי, אז איפה אנחנו היום? איפה אתם עומדים זה?
אז היום לקחנו בערך 5-6 חודשים להביא את הפלטפורמה למצ'וריטי של, שהיא production ready, והתחלנו להמיר את כל הפרויקטים שלנו להשתמש בה. בהתחלה פרויקט אחד, והיו תחיב ללידה מן הסתם, זה לא רגיש, היו באגים, היו קומפוננטות חסרות, פרויקט אחד הושק, ופתאום הגענו למצב.
אתה אומר פרויקט, דרך אגב, אתה מתכוון שלוש גרסאות, זאת אומרת, אנדרואיד ווב ו-iOS?
בדיוק, למשל, את הביטוח חיים שלנו, שזה הפלואו הקצר יותר, אמרנו פשוט להשתמש במערכת החדשה. ואז בדקנו באמת שהכל עובד כמו שצריך, וראינו שאין מספיק באגים והכל עובד, ופתאום הכל התפוצץ, כל הפרודקט מנג'רים רוצים לעבוד עם המערכת הזאת, כולם מבינים את החיסכון שזה נותן, ואנחנו נמצאים באיזושהי תקופה ש ממש אנחנו משיקים חמישה מוצרים, משיקים מחדש חמישה מוצרים קיימים כבר בשלושה חודשים. זה מטורף.
כן. יפה, יפה. מה חברות אחרות יכולות ללמוד מזה? זאת אומרת, האם יש פה open source, האם יש פה איזשהם best practice שפרסמתם, ומה אני כמי שלא עובד בלומונייט יכול עכשיו להרוויח מהשיחה הזו?
אז אני חושב שכשבאים וכותבים מוצר שהוא consumer facing, צריך להסתכל, לחשוב קודם כל, האם יש לי צורך באפליקציות מובייל, בכלל. אני אדבוקטור של web only, אבל בגלל איך ש-PWA זה progressive web, אפסלי מישהו לא מכיר, של אפליקציות web שפשוט אפשר לשים על המסך הראשי בטלפון, ולהתייחס אליהם אפליקציה לכל דבר, אפל לא כל כך אוהבים את זה, ולכן לא בהכרח שווה לכתוב אפליקציות כאלה.
והם גם לא באפסטור.
כן, בדיוק.
יש איזושהי מהמורה בדרך להגיע לשם.
אין דיסקאברי. אבל אם יש צורך לפתח אפליקציות מובייל, צריך לשאול את השאלה קודם כל, האם יש צורך שהחוויה תהיה שונה? אני חושב שיש כל מיני סיגמות לגבי ווב ויוז ואפליקציות ווב בתוך מובייל, וכאמור זה מפעם, זה אנשים חושבים על פון גאפ ועל המאמר הזה נגד ריאק נייטיב מ-2018, ובאופן כללי יש איזושהי יוקרה מסוימת סביב לפתח נייטיב ולא לפתח ווב.
סכין בין השיניים, אני כותב קוד אסמבלר.
כן.
כזה.
אבל
הרוב זה כבר חדשות ישנות, ונכון להיום אתה אומר חוויה מאוד קרובה, אולי אני אנחש, אולי באפליקציות מסוג משחקים או אחרים, יכול להיות שזה עדיין רלוונטי, אבל מצד שני גם שם יש אחלה
פלטפורמות. אני כותב משחקים בטייפסקריפט.
כן. אוקיי, ובכל מקרה, גם אם אתם בנייטיב, אז גם שם יש פלטפורמות מצוינות, ולא צריך לכתוב את הקוד ל-GPU בעצמכם.
כן. יש 3JS, אם אתה רוצה לפתוח, לכתוב משחקים, זה עובד מדהים. אנחנו שקנו עמודי נחיתה עם 3JS, זה פשוט מדהים.
אוקיי, אז אתה אומר, קודם כל תחשבו, האם דרושה לכם חוויה נפרדת, לווב ולמובייל, ואם החלטתי שלא, אז?
אם החלטתי שלא. אז אני ממליץ על טכנולוגיות שהן web-based, זה לא בהכרח חייב להיות עכשיו all-in, כמו שאנחנו עשינו, כי אני חושב שזה דורש צוותי פרונט-אנד מאוד חזקים, במיוחד סביב העולמות של CSS. היום יש איזשהו, סליחה, אני מלכלך על אנשי הטיילווינד, אבל אנשים אוהבים להשתמש בטיילווינד, וזה נותן הרבה כוח כשמשיקים אפליקציה חדשה, אבל זה לא מלמד אותך CSS.
כן, טיילווינד זה CSS פרמורק, שמאוד מפשטת את העבודה.
זה פשוט לא מלמד, ו-CSS נהיה בשנתיים האחרונות מדהים. כלומר, כל שבוע גם אני מגלה משהו חדש. ופשוט טיילווינד גורם לך לפספס את זה. ואני חושב שצריך צוותי פרונטנד כמו שהם חזקים, שהתמחו בלהרים פלטפורמה שכזאת, ואני מוצר חדש, לחלוטין הייתי עושה עם פריימוורק כמו קפסיטור, ולא הייתי בונה את זה מאפס כמונו. זה פשוט עושה אבסטרקציה לדברים המוסבכים של הבריג'ינג בין המוביל אפליקיישן לווב ויו, ואין צורך לכתוב את זה מחדש בעולם שהוא גרינפילד.
ואם רוב המאזינים שלנו דווקא יש למוצר, סתם אני מאמר, יש למוצר קיים, זאת אומרת ברוב המקרים באמת איזשהו מוצר קיים, והבעיה היא מאוד דומה לבעיה שלכם, רוצים לכתוב עוד פיצ'רים, מרגישים איזשהו פריקשן בין המוצר, בין ההנדסה, ומחפשים פתרון, אז מה הדרך הכי נכונה? כלומר, יש איזה שם פרויקטים שאתה מכיר, שאתה יכול להמליץ עליהם, יש גישה, יש כמה צעדים ראשונים שהיית יכול להמליץ עליהם מהניסיון הזה?
אני חושב שבמקרה הזה הייתי כן שוקל React Native, ומה המשמעויות עבור צוותים שרוצים להכניס טכנולוגיות ווב. בסופו של דבר, עוד פעם, טכנולוגיות ווב, יש לך עוד רילאודינג, אתה יכול להשיק לפרודקשן תוך 5 דקות ולא תוך 3 ימים, וכן, אתה יכול לחלוק קוד. אנחנו למשל, בנתן שהסטק המשותף הוא ריאקטי גם בריאקט נייטיב, אז אתה יכול לכתוב אפילו אבסטרקציות ברמה של אוקים וקוד משותף, גם אם זה לא אותו UI, אז גם אתה עושה צעד אחד קדימה לכיוון הזה.
כן, ואם אתם מחפשים דרך למכור את זה בתור מפתחים, כן, אתם מחפשים דרך למכור את זה להנהלה שלכם או לאנשי המוצר, אני חושב שאפשר להשתמש פה בכמה טיעונים ששי העלה. אחד זה היכולת לעשות ריוז גם בפרודקט פרמורק, גם בקוד עצמו, ושתיים זה היכולת לרלס.
בדיזיין פרמורק.
בדיזיין פרמורק, ושתיים זה היכולת לרלס, שלדעתי זה הווינר פה, זאת אומרת, היכולת לשחרר משהו ב5 דקות ולתקן באגים, כן, אני בטוח שלכל מפתח מובייל קרה שהוא שחרר באג לאפסטור, ואחר כך לתקן את זה, זה במקרה הטוב 3 ימים, ולפעמים זה גם הרבה יותר, והיוזרים שלו תקועים עם זה, לפעמים צריך לשמר על בקוד קומפטיביליטי לבאגים שפעם כתבת, רק כי משתמשים לא התקנו גרסה, אפילו ששחררת כבר מזמן וקיבלו את העדכון, פשוט משתמשים, תמיד נשאר איזשהו לונג טייל שמשתמשים שלא מתקנים גרסאות, וגם עליהם אתה הרבה פעמים רוצה לשמור.
וגם עלויות, עלויות בכוח אדם, זה מאוד משמעותי.
בכוח אדם, ביכולת שלנו להשיק מוצרים חדשים, זה מדהים. אני, כשאני צרפתי למונד, השקנו את המוצר של ביטוח חיים, ומוצר של ביטוח חיים, אז לפחות הוא היה ארוך, כלומר, היית יכול במקסימום, היית צריך במקסימום אולי לענות על 70 שאלות, כדי לקנות ביטוח חיים. ופיתחנו את זה לווב, ואז אמרנו, טוב, בואו, אנחנו צריכים להשיק את זה עוד כמה חודשים, מיי מובייל, והיינו צריכים שני מפתחים בנפרד, וזה פלואו שנראה קצת שונה, עם שאלות אחרות, התנהגויות שונות, אז זה פתאום דוחף את ההשקה. אין את זה יותר.
כן. מדהים. טוב, אז אתם עכשיו בהטמעה בתוך מוצרים נוספים, אני מניח.
כן.
אוקיי, כתבתם משהו, פרסמתם משהו, יש דברים שאפשר לקרוא על זה?
אנחנו רוצים, ולא הייתה לנו הזדמנות עדיין.
אוקיי, אז בקרוב.
כן, בתקווה.
Stay tuned. ועד אז תאזינו לפודקאסטים שלנו. טוב, אז תודה רבה, שי.
נתראה ביולי קליינט.
תודה שירחתם אותי.
תודה, להתראות.